חזק וברוך. יש לנו שבועיים, שלוש, עד פורים. אנחנו נלמד עכשיו, היום, הערב, נלמד הלכות פרשת זכור, ואחרי זה, שבוע הבא, ואחר כך, נלמד הלכות פורים. יש הרבה מה ללמוד. שבת הבאה זה שבת הפסקה. זה פרשת ויקרא, ודר, ושבת הפסקה. שבת אחרי זה, שבת צו, זה פרשת זכור. מוציאים שני ספרי תורה. בראשון קוראים פרשת השבוע, פרשת צו. בשני קוראים פרשת זכור. ויש שני קדישים. קדיש פרשת השבוע, אחרי המשלים, וקדיש אחרי המפטיר. לפני ברכות ההפטרה, אז הקדיש. יש לנו פעם אחת, פעמיים בעצם, בתשעה באב, וגם ביום הכיפורים, מנחה של יום הכיפורים, יש לנו מפטיר יונה. אז לא אומרים את הקדיש לפני ההפטרה. יש מקומות שעושים ככה וטעות בידם. יש למעלה מעשרה ראשונים, בראשם ספר האשכול ועוד כמה ראשונים, שקודים מפורש שביום הכיפורים ובתשעה באב, הקדיש צריך להיות אחרי ההפטרה. כי ההפטרה זה חלק מחובת היום. יש שלושה עולים, שלישי זה המפטיר יונה, זה חובת היום, שיגמור את ההפטרה, אז מברך את הברכות, ואז הוא אומר קדיש. אחר כך, מחזירים ספר תורה, אומרים כמה פסוקים, הילוד השם יעלילו אומרים, ואז חוזרים בחזרה לפני העמידה, תיקון תפילתי, שוב פעם אומרים חצי קדיש לפני העמידה. זה רק שם. אבל שאין כן, במשך כל השנה כולה, הקדיש הוא לפני ההפטרה. כשיש קדיש, כשיש שני ספרים, כמו פרשת זכור שאמרתי, הקדיש אחרי המשלים, אחרי שקוראים פרשת זכור, יש את הקדיש. ואחר כך, ברכות ההפטרה וההפטרה. כולם יודעים, כבר הזכרנו שבוע שעבר, שדעת רוב הראשונים, שפרשת זכור חיובה לקרוא בכל שנה ושנה מדאורייתא. הראשון שכתב את זה, זה ספר האשכול, רבנו אברהם, חמיב של הראב"ד, בעל ההשגות. הוא כותב מפורש שיש מצווה בכל שנה ושנה לפני פורים, לסמוך זכירה לעשייה, לקרוא מתוך ספר תורה פרשת זכור. תוספות זה בברכות בדף י"ג על עמוד א', שם המשנה אומרת, היה קורא בתורה, אם כיוון ליבו לצאת, יצא. כיוון לצאת ידי חובה, יצא. מה ידי חובה? של מה? תוספות במקום שואלים, כמו פרשת ביקורים, פרשת וידוי מעשר, או כמו פרשת זכור, קודם מפורש, שפרשת זכור זה דאורייתא. תוספות הראש, שם, גם קודם ככה. תוספות רבי יהודה החסיד, גם כותב ככה. הסמק, הרשב"א, גם כותב מפורש. יש ראש במסכת ברכות, בדף מ"ז עמוד ב', שמשמע שגם הוא סובר, שפרשת זכור דאורייתא. שם מדובר בגמרא מעשה ברבי אליעזר שבא לבית כנסת והוא לא מצא עשרה, היה תשעה, אין עשירי, היה לו עבד, הלך עבד עדינו כמו אישה, הוא לא מצטרף לעשרה, נתן לו גט שחרור, שחרר אותו וצרף אותו לעשרה. הראש במקום שואל, הרי בעצם זה, אני אפלך להגדיר את הגמרא, הגמרא שואלת, והרי כתוב, אמר רבי יהודה אמר רב, כל המשחרר את עבדו עובר בעשה, שנאמר, לעולם בהם תעבודו. עונה הגמרא, מצווה שאני. לכאורה זה מצווה הבאה בעבירה. עונה הגמרא, מצווה דרבים שאני. הראש כותב על זה. מה זה מצווה דרבים? להגיד קדושה, להגיד קדיש, זה דרבנן. לשחרר את העבד, זה דאורייתא, לעולם בהם תעבודו. אז מה זה מצווה דרבים שאני? מה זה משנה? ככה שואל הראש. ותוך דבריו אומר, ודוחק להגיד, קשה להגיד שכאן מדובר בפרשת זכור, שזה דאורייתא. הוא שחרר את עבדו, למרות שזה עובר בעשה, כדי לקיים דאורייתא. זה דאורייתא, וזה דאורייתא, ולכן שחרר את עבדו. איפה היה גט? היה לו גט מוכן מיום שישי. בשבת הוא זורק את הגט לתוך הבעמותיו, ומזכה לו את הגט, נותן לו את הגט. כי לא כותבים גט בשבת, ודאי. היה לו גט מוכן כנראה מיום שישי כנראה, גט מוקדם, מקסימום זה יהיה. אבל זה מועיל, הגט הזה. ככה, ייתן לו מיד את הגט, וילך למקווה יטבול, מהמקום משחרר אותו, יצא לחירות, יצא. אז מה נגיד, שאולי מדובר כאן בפרשת זכור, ולכן הוא עובר על עשה דאורייתא, כדי לקיים דאורייתא. והראש, לא משמע כן. כתוב בגמרא בסתם, מעשה רבי אליעזר שחרר את עבדו, לא כתוב שזה היה פרשת זכור, משמע בסתם. ולכן הוא התחק להגיד, בגלל שזה מצווה דרבים, כמה זה חשוב לשיתוך בני ישראל, אז אפילו על דבר דאורייתא עובר בשביל מצווה דרבים. תוך דברה משמע, שהבין לפשטות, שזכור זה דאורייתא. לכן רבי אליעזר שחרר את עבדו. יותר מזה, כותב בספר לקט יושר, תלמידו של המארי, וגם בת הדשן רק את זה מבואר. משמע בדבריו שזה בעשרה דאורייתא. לא רק לקרוא פרשת זכור זה דאורייתא, אלא לקרוא זכור בעשרה זה דאורייתא. הוא שחרר את עבדו בשבילה כדי לקיים דאורייתא. אם זה היה דרבנן, אז איך שחרר את עבדו? עדיין דרבנן, מה יפחנו? הראש הרי הקשה. איך עבר על יסוד דאורייתא, לעולם בהם תעבודו בשביל דבר דרבנן? מה רצה לתרץ? זכור, עדיין זה דרבנן. יכול לקרוא ביחידות, לא חי בעשרה. עשרה זה דרבנן. כל דבר שבקדושה, שבעשרה, זה דרבנן, זה לא דאורייתא. אז כמה הבחנו בזה? עדיין זה דרבנן. משמע מהראש, שהראש הבין שצריך לקרוא פרשת זכור בעשרה, בעשרה זה דאורייתא. למה זה דאורייתא? כשרבותינו תקנו כל דבר שמוסיף הדבר דאורייתא, הפירוש הוא שעקרו דין דאורייתא, ואמרו שאדם לא יצא ידי חובה, אלא לפי מה שתיקדנו לך. למשל, יש לנו קידוש על היין. הקידוש, לא כתוב בתורה קידוש על היין. כתוב קידוש, זכור את המשפט לקדשו, קדשו בדברים, ניסתו וביציאתו. קידוש והבדלה זה דאורייתא. אדם מתפלל, אומר בתפילת ערבית, מקדש השבת, ויצא ידי חובה לכאורה מדאורייתא. רבותינו תקנו לעשות קידוש על היין. זכור את המשפט לקדשו. נזכיר את אותך מיין. זכרו קיין לבנון. זה זכירה, זכירה, זכירה בעל יין. לכן תקנו לעשות קידוש על היין. זה דין דרבנן. כותב רבי צבי למלך מדינו, ברגע שהחכמים תקנו לעשות קידוש על היין, אז הם עקרו דין דאורייתא. ואמרו לך, לא יוצאים את החובה בקידוש בלי יין. פללת ערבית, אמרת קדוש שבת, ואתה מכוון לשם קידוש, אתה לא יוצא דחובה. כי חכמים תקנו לך סדר, איך יוצאים מדחובה מדאורייתא, הם תקנו לנו להגיד קידוש על היין, ועקרו דין דאורייתא כשלא מקדשים. יש דבר דומה לזה, אם כי יש לחלק, תוספות, מסכת סוכה, ודף, ג' עמוד א', מי שראשו ורובו בתוך הסוכה, בשולחנו חוץ לסוכה. גזרה שמימשך אחרי שולחנו ויוכל חוץ לסוכה. ואומרת הגמרא, אם כך עשית, לא קיימת מצוות סוכה מימיך. מה זאת אומרת? זה רק גזרת רבנן, שלא יימשך אחר שולחנו. מה זה לא קיימת מצוות סוכה מימיך? מכאן משמע שחכמים עקרו דין דאורייתא, כל כך עם התוספות שם, שעקרו דין דאורייתא. ברגע שהוא עבר לגזרת חכמים, לא יצא ידו חובה אפילו בדאורייתא. לכאורה, גם בקידוש. חכמים קבעו להגיד קידוש על היין. הוא לא אמר על היין, אמר קידוש בתפילה. עקרו דין דאורייתא. לא יצא דין דחובה. יש אבל לחלק, אני רמזתי בדבריי. זה לא מוכרח. תוספות בסוכה מדובר בגזרת חכמים. שמה יימשך אחר שולחנו, ואז יוכל חוץ לסוכה. גזרת חכמים יש להם כוח להפקיע דבר מדאורייתא. אז אתה לא יצא דחובה. הוא אכל בסוכה מסכן. הוא לא יכול חוץ לסוכה. ראשו ורובו יהיה חוץ בסוכה. אבל שולחנו חוץ לסוכה, שממשך אחר שולחנו, וכן עקרו דין דאורייתא. זה גזרה. אני יכול להבין למה עקרו דין דאורייתא. אדם שבא לקדש, ומסכן אין לו יין. נמצא באיזה מקום, שם כולם גויים, יש שם יין נסך. מה יעשה מצווה הבאה בעבירה? לא יכול לקדש. אז למה יפקיעו חכמים דין קידוש? אתה לא יכול לקדש על היין, תצא ידי חובה בתפילה. תכוון בתפילה, תוסיף זכר למעשה בראשית, ותצא ידי חובה, זכר יציאת מצרים. תוסיף ותצא ידי חובה בדבר הזה. אין סברה להגיד שפה עקרו. יש לחלק בין הדין של תוספות בסכת סוכה, לדין של קידוש. בכל אופן, צבי למלך מדינו, הוא לא מחלק בזה. הוא טוען, כל דבר שהוסיפו חכמים על דין דאורייתא, עקרו דין דאורייתא. לפי דבריו גם פה אצלנו. פרשת זכור, בתורה כתוב בעשרה, אין דבר כזה בעשרה. כל עניין שדברים שבקדושה בעשרה, כל דרבנן. הקדשתי בתוך בני ישראל, זה מצוות קידוש השם. שאדם יסור עצמו, ירק ועל יעבור. זה מדבר. לא מדבר על עשרה. החכמים הסמיכו את זה, כל דבר שבקדושה, שיהיה בעשרה. זה דין דרבנן. את פרשת זכור, אני יכול לקרוא אפילו ביחידות. חכמים הוסיפו לקרוא את זה בעשרה. הוספת בעשרה, אז זכו חכמים לדאורייתא. אמרו, אתה לא יוצא בלי עשרה. ולכן רבי אליעזר שחרר את עבדו להשלימו לעשרה. כי זה פרשת זכור וזה דאורייתא, גם עשרה דאורייתא. ככה לכאורה רואים להדיע מדברי הראש. כי הוא רצה להרוויח. אם תגיד דרבנן, אז הוא יקשה, עובר על עשה דבר דרבנן. ברגע שאומר פרשת זכור, מה זה זכור? זכור ובעשרה, משמש מעשרה, זה דין דאורייתא. המגן אברהם, מביא ראיה גם כן, כתוב שבני אדם החבושים בבית הסוהר, מביאים להם ספר תורה. כתוב בירושלמי, זה לא כבוד שהספר תורה יבוא אליך. אתה צריך ספר תורה, לך אתה לספר תורה, ולא שהוא יבוא אליך. ולכן אסור לטלטל ספר תורה ממקום למקום. זה מדובר, כשמגיע התפילה, גמרו את החזרה, אמרו, חצי קדיש אחרי הוידוי, עכשיו צריך להגיד שני וחמישי, צריך להגיד ספר תורה, או בשבת, ספר תורה. כל הציבור מחכה, הולכים איזה בית, מביאים ספר תורה לכאן. זה אסור, דבר כזה. הספר תורה צריך, אתה צריך ללכת אליו, לא הספר תורה יבוא אליך. אבל אם עושים את זה לפני התפילה, התפילה בשבע, חמישה לשבע, לפני התפילה, מביאים את הספר תורה למקום. זה מותר, וזה אין איסור. גם בבית האבל. בבית האבל מותר להביא ספר תורה לבית האבל, אבל לא לחכות שמגיעים לקראת התורה, לך תביא ספר תורה, זה אסור. אלא לפני כן, לפני התפילה יביאו, או יום קודם. יותר עדיף, יום יומיים קודם, זה יותר עדיף, יביאו את הספר תורה למקום הזה, ואז יכולים לקרוא בספר תורה בבית האבל. אבל ללכת, כשאדם ילך, יביא ספר תורה סתם באותו שעת הקריאה, זה אסור. בני האדם החבושים בבית הסוהר, מותר להביא להם ספר תורה לפני הקריאה, בואו תקראו. פרשת זכור, מותר להביא להם. סתם ככה כל שבת, אסור. שבת זכור, מותר. מה ההבדל? כי משמע מכאן שצריכים לקרוא פרשת זכור בעשרה. היום ברוך השם, לא ברוך השם, אבל בתי הסוהר שלנו, יש שם ספרי תורה, אין בתי כנסיות, אין את הבעיה הזו. מצד אחד זה ברוך השם, שיש בית כנסת. מצד שני, צערנו הרב, יש שם הרבה יהודים שבאים לבית הסוהר. היה אחד מראשי הציונות שהקימו את המדינה, אז הוא כתב באיזה מקום, הוא כותב, מתי מדינת ישראל תהיה מדינה ככל העמים, מתי? כשיהיה מדינת ישראל בצוהר ויש שם אסירים. לצערנו הרב היום, למעלה מ-90% מהאסירים שנמצאים בבתי כלא, הם האחים שלנו, הספרדים, לצערנו הרב. למעלה מ-90%. או שהאשכנזים יודעים להתחמק, או אני לא יודע מה. אבל זה המציאות. למעלה מ-90% זה שלנו. צריכים לטפל בהם. אם היו משקיעים במדינה שלנו, בחינוך הילדים, יותר משקיעים את תלמודי תורה, בית הספר לבנות, של, של דתיים, חרדים, היו משקיעים בזה, היו צריכים להגיע להשקיע, לבנות בתי סוהר בלי סוף. כל מקום עוד בצוהר ועוד בצוהר, ומשקיעים שם, לא חבל על הכסף, תשקיע על תלמודי תורה, ולא ייצאו. כמה יש? בודדים שיש בציבור החרדי, ממש בודדים שנמצאים. הרוב, זה אנשים שלא דתיים, שנכשלים. זה החינוך שלנו, וחושב מונע את הדברים האלו. טוב, יש שם ספר תורה. בתי סוהר היום צריכים להביא להם. יש שם ספר תורה. רק צריך לבדוק אם זה כשר או לא כשר. יש מקומות שלא בטוח שאתה יכול לסמוך על החזקה. אדם בא לבית כנסת רגיל, יודע, ספר תורה, יש לו חזקת כשרות. לא צריך לבדוק אותו. אתה יכול לברך עליו או שבחר בנו או שנתננו, אין בעיה. אדם מגיע למוסייף, מגיע לברוך, כל מקומות שמגיע, ספר תורה שלהם כולם בחזקת כשרות. בפרט שעבר תהליך של בדיקת מחשב. המחשב יכול לתפוס אם חסר מילים, חסר אותיות. אבל אם יש שם פירודים, אות פקודה, אות דבוקה אחת בשני, או למה נכנס לתוך החטא, כל כיוצא בזה, זה המחשב לא תופס דברים כאלו. הוא תופס רק על חסר מילים. לכן אי אפשר לעשות מחשב לבד בלי בדיקה של הסופר. אין דבר כזה. הסופר כותב, יש מגיע. המגיע הוא הולך, עובר הכל לספר תורה, בודק אותו עדי כתב, ואחר כך מחשב. הרב אוזנר, פרסם לפני 20 שנה בערך, אולי יותר, שלפי עיקר ההלכה, היום שהתברר שיש לנו אפשרות לבדוק במחשב, אסור לברך על ספר תורה שלא עבר בדיקת מחשב. חייבים כל בית כנסת לבדוק את הספר תורה במחשב. בעקוד יוסף, יכול קריאת ספר תורה, אנחנו הבאנו את הרב אוזנר, ואחר המחילה מקוות תורתו, זה לא מוכרח, ההלכה. זה אפשרות שבדיקה, אבל יש לך עדיין חזקה. הסופר כתב, והמגיע מגיע. כמו שהיה כל השנים ששמחנו לפני שהיה מחשב, שמחנו על המגיע הזה, זה חזקת קשרות של הדבר הזה. אז זה בדיקה יותר מעליה. מי מה שחייבים בבדיקה הזו, שבדיקה יותר מעליה. זה רף חדי מילתא. זה עולה עוד 500 דולר. אדם כותב ספר תורה, משקיע 20,000 דולר, אולי אפילו יותר. תשים עוד 500 דולר, תעשה בדיקת מחשב. זה טוב. כדאי להמליץ שעשו בדיקת מחשב. אבל להגיד שאי אפשר לברך בלי זה, וזה מעכב, אפילו בדיעבד, זה קשה להגיד דבר כזה. לכן, אדם בא לבית כנסת, יסמוך על החזקה. יש ספר תורה, חזקה. גם בצבא. הספר תורה בצבא, רובם ככולם, עברו בדיקה. בהתחלה היה בעיה, לפני הרבה שנים, הביאו ספרי תורה מהשואה, מאירופה. בספרי תורה האלו עברו טיטול הדרך, והיה כל מיני בלגן, והיה קשה, היה ספרי תורה מצאו בהם טעויות. כבר הזהיר על זה בזמנו, אחי הגדול, הגאון הרב יעקב, זכר צדיק לברכה. אבל אחר כך, מרן האבא דיבר איתו, עם החיים יעקב, אמר לו, המצב השתנה, הרבה יותר טוב, נותנים את זה לבדיקה, יבדקו את זה, יש לנו חזקת כשרות, לכן גם בצבא. אדם נמצא, נקלע לצבא, אז כן, נכריח אותו. גייסו אותו בהכחו, הוא לא רצה. גייסו אותו, מה יעשה? והגיע פרשת זכור, יכול לסמוך על ספר תורה שם, ויצא בהם ידי חובה. רק יחפש ספר תורה הכי מודר שיש. כמה שיכול, כמה שבידו, יחפש ספר תורה כזה, ויכול לצא בזה ידי חובה. פרשת זכור, צריך לקרוא את זה מתוך ספר תורה. לא סתם דאורייתא. אמרנו עכשיו, צריך בעשרה. הבאנו ראיה מהראש, ברכות, בדף מ"ז עמוד ב'. אמרנו שזכור זה דאורייתא. לא רק זכור דאורייתא, אלא גם בתוך ספר תורה זה דאורייתא. הגמרא, מסכת מגילה, בדף י"ח עמוד ב', הגמרא אומרת, אם אלו נזכרים ונעשים, אתיה זכירה זכירה. הגמרא למדה שמגילת אסתר צריך שיהיה מתוך קלף. נזכרים ונעשים, צריך שיהיה כתוב זאת זיכרון בספר. זיכרון, נזכרים. זה זכירה, זכירה. מה אתה בספר? מה זה ספר? זה קלף וזה דיו. לא דפוס, היה דפוס, אלא היה זה הפירוש ספר. לגבי גט, וכתב ונתן בידה. אומרת הגמרא בקיטין, וכתב מכל מקום. אפילו כתב על עלה של תאנה, כתב על קרן ששור. הריאה מותרת לכל אדם. כתב את השם שלה. הריאה פלונית בפלונית, ואני פלוני מפלוני. כתב את תורף הגט. ונתן לה את זה, מגורשת. וכתב מכל מקום. לא צריך שיהיה כלב ודיו. עד הרבה, לא עושים בכלב, שלא יכול להזדייף. אחר כך יזייפו את זה, יכולים למחוק את זה. אז לא עושים בכלב. אני כבר אמרתי לכם, לפני כמה שבועות, שהיה איזה חכם אחד בצפון, חילה מקוות תורתו, כתב גט בעת, כמה שורות, שלוש שורות, ארבע שורות, כתב, הביא שני עדים, וכבר נתנו לו על הראש, על החכם הזה, שלא יעשה את זה. הוא הבטיח שלא יעשה את זה. אבל אחר כך, עוד הפעם עשה את זה. שוב פעם נתנו לו על הראש. דבר כזה אסור לעשות. מי שלא יודע תיק גיטים וקידושים, לא יהיה לו עסק כבהם. היה בזמן האחרון, הביאו לי איזה תיק של גיור, שאני אחתום, לאשר. מי זה הגיור? אישה עם מטפחת, צדקת, בעלה רב קהילה מחוץ לארץ. רב קהילה מחוץ לארץ. וגייר. מי גייר אותה? איזה ראש שיבה אחת פה בירושלים, אני לא אגיד את שמו, גייר אותה גיור פרטי. אמרתי, לא, אני לא חותם. מה זה? כל אחד יבוא יגייר, והם אחרותיהם, גם הרפורמים יגיירו, גם הקונסרבטיבים יגיירו. לא תקבל את הגיור שלהם, יחו לבגץ, מה תעשה? יש לנו היום, ברוך השם, דבר מסודר, יש בית דין רבני, לכן אנחנו לא מאשרים. אפילו בתי דין פרטיים שעושים גיורים, אנחנו מצליחים אותם לחזור בחזרה, לעשות עוד פעם גיור. עוד פעם, תחזור לעשות גיור. למה? כי צריך שיהיה בית דין. למה אותו אחד, מה אתה כותב גט מעצמך? צריך שיהיה בית דין. כבר דיברנו על זה, כן? בכל אופן, אז בגט כתוב וכתב, וכתב בכל מקום. פה כתוב, כתוב זאת זיכרון בספר. צריך שיהיה ספר. מה זה ספר? זה קלף ודיו. והגמרא למדה, מי זכור? לקרוא מגילה. שצריך שיהיה בספר. כל שכן זכור שצריך שיהיה בספר תורה. לכן צריך לקרוא מתוך ספר תורה. ולחפש את הספר תורה המיודר ביותר. ספרדים יאיחו לבקנל, תמיד מרן, זכר צדיק לברכה, הרי נקפרת משכבו. ודרך אגב, צריך תמיד, השנה הזו, שמזכירים את מרן בדברי תורה, צריך להגיד, הרי נקפרת משכבו. שמזכירים אותו סתם באיזה מעשה, לא צריך להגיד. שמזכירים דבר שמועה מפיו, איזה הלכה או הנהגה שהוא אומר, לא רק אביו, גם רבו, גדול הדור, כל אחד ואחד מכם, מאיתנו, רגע שמזכיר את מרן ואומר איזה הלכה בשמו, איזה משהו בשמו, יגיד הרי נקפרת משכבו. במשך השנה הראשונה. שמספר עליו סתם סיפור בעלמה, גם על האמא, שמזכירים את האמא תוך 12 חודש, אם מזכיר דבר שמועה מפיה, אז יגיד הרי נקפרת משכבה. למשל, מספר על האמא שלו, שהיא ברוך השם הקפידה, הדליקה נרות, קודם כל ברכה, ואחר כך הדליקה נרות. היא לא, אף פעם לא רצה לברך עלולה ועסוקה, יאללה יראת שמיים, פחדה מברכה לבטלה. הנה, מזכיר דבר שמועה מפיה, יגיד הרי נקפרת משכבה. טוב, צריך לשים לב דבר הזה. מרן תמיד היה מזהיר על הדבר הזה, שספרדי ילך לשמוע קריאת פרשת זכור מפי ספר תורה ספרדי, של הציבור ספרדי, מפתא ספרדי, מפתא שלנו, הוא הטוב ביותר. אנחנו צריכים לקיים, ויגבה ליבו בדרכי השם. אדם צריך לשמוע עם כל הכבוד, כל אחד ואחד מנהג אבותיו בידו. אני עכשיו לא אומר שאשכנזים יבואו לשמוע מפתא ספרדים. אם רוצים ברוכים, ברוך הבא, שיבואו. אבל לא חייבים. הם יש להם מנהג אבותיהם בידיהם, אל תיטוש תורת אמך. הם מנהג אבותיהם, נגיד את המפתע שלהם, ברוך אתה אמונו, הכל יגידו מה שרגילים, בסדר, יגידו מנהגם. גם אנחנו, לנו יש מנהג שלנו, מנהג אבותינו בידינו. אנחנו שמענו את זה מרבותינו, ורבותינו מרבותיהם, ורבותיהם מרבותיהם, דור אחר דור. זה מסורת בידינו. שמענו את זה מארון רבי עזרא עתיר, הוא שמע את זה מאבי יוסף שמר, בשלמה נוניאדו, הוא שמע את זה מהזיף חצדק, מהבן ישחי, דור אחר דור, מסורת אבותינו בידינו. אני סיפרתי פעם באיזה מקום, אני אחזור עוד הפעם, מצווה וחזרת. הזדמן לי פעם, אחד הביקורים שלי בניו יורק, ישבנו שם, הזמינו אותי לאכול חמין אצל הרב של הקהילה שם. הוא תמיד חכם ספרדי, אבל השולחן שם, האורחים, כל המיעוט הם חכמים אשכנזים. שיהיו בריאים, למה לא? יש שם האדמו"ר, יש שם ראש ישיבת לייקווד, יש שם הנכד של הרב ברוך בר, הנכד של הרב אהרון קוטלר, ראש ישיבת קמיניץ, כולם היו אשכנזים. אני יושב שם, פתאום באמצע החמין פונה אליי ראש ישיבת לייקווד, אחד קוראים לו הרב שוורצמן, אני לא מכיר אותו, פעם אחת ראיתי אותו, זהו, לא מכיר אותו. פונה אליי בתקיפות, באמצע החמין, לא התחלתי לאכול. עונג שבת, חכה. פונה אליי, תגיד, אתה הבן של רב פלויני? אמרתי לו, הנה, כן, משהו פלויני. פונה אליי ככה בכעס, עד מתי אתם הספרדים מתעקשים להגיד ברוך אתה אמוני? נתן לכם על הראש כבר הסטייפלר. הוא כתב בספרו קריין הדיגרת החלק ב' שספרדי שאומר ברוך אתה אמוני, זה מחריף ומגדף. מה זה נאי? יש נאי אם יש חס ושלום? יש אחד בעולם. מה זה נאי? הספרדים צריכים להגיד ברוך אתה אמוני. הספרדי שאומר ברוך אתה אמוני, לא אני מחרב אמן. איזה ברכה זו? נתן לכם על הראש הסטייפלר. אתם שומעים בקולו? הוא אומר לי את זה, כל חבריו האשכנזים עוזרים לו, יחמן, כן, עוזרים לו, כן. ודאי, למה אתה... נו, אני צריך לענות להם. היה יושב לידי הרב של הקהילה, הרב דואק, שתק, פחד. למה אשתו אשכנזייה? פחד לדבר. לא דיבר. נו, אני צריך לענות להם. אמרתי קודם כל רבותיי, פעם יעזנו מישהו מרבנים שלנו, יעזנו להגיד לכם, תעשו ברוך אתה אמוני ולא ברוך אתה אמוני, חס ושלום. אנחנו מכבדים. אתם יש לכם מסורת אבותיכם בידיכם, שמעתי את זה מרבותיכם, ורבותיכם מרבותיהם, דור אחר דור, יש לכם את המסורת. אל תיטוש תורת אמך. אז גם הפוך, לנו יש את המסורת. מה זה ככה? התשובה הזו לא שכנעה אותם. אמרתי להם, כך כותב בספר זכר יוסף, לגאון רב יוסף שוורץ. התחיל הרב הזה, הוא היה תייר, הוא היה תייר. אמרתי לו, מה תייר? נכון, הוא טייל קצת, הוא בא לארץ ישראל, כמה מקומות, אבל לא הייתי מתחכם. יש לו שוט, זכר יוסף, הייתי מתחכם. והוא מביא ראיות שהמפתע שלנו הספרדי זה המפתע הטוב ביותר. אבל הוא זיזם בזה, הוא היה תייר, מה אתה מבין לנו אותו, ראיה ממנו, לא היה ממנו. אבל הם דיברו בתקיפות, שאנחנו הספרדים צריכים כולנו לשנות ולהגיד ברוך אתה אמוני. מי שאומר ברוך אתה אמוני, לא אני מחרב אמן. נו, מה אני אענה להם? צריך לענות להם, סתם ככה לשתוק? יש פה גמרא מסכת ברכות? כן, הביאו לי מסכת ברכות. בית של רב העיר, לא יהיה מסכת ברכות? ודאי. הביא לי מסכת ברכות, דף ט"ו עמוד א'. בגמרא שם כתוב, יש כמה דברים בקריאת שמע צריכים להבדיל. על לבביך, עשב בשדך. נגיד מהר, יבלע בית אחד, יבלע לבית אחד. לכן שמע ישועה. נגיד את זה לאט לאט. הסידורים שלנו כבר עשו סימנים, להבדיל, על לבביך, כל הדברים האלו. בא הריף, התוספות מביאים, כתב רב אלפס, צריכים להבדיל בין וחרה אף. אם יגיד מהר, מתוך שהניקוד דומה זה לזה, נמלה מה זה יהיה? יגיד וחרף, וחרף. אז זה ככה שלום מחריף ומגדף. לכן צריך להגיד, להבדיל, וחרה אף. מי כותב את זה? תוספות. מביאים את זה בשם רב אלפס. וחרה זה שני קמץ. אף זה פתח. לפי אשכנזים איך אומרים? וחרו אף. הניקוד דומה? הניקוד בכלל לא דומה. למה צריך להבדיל? הריף מזהיר. למה מזהיר? כי הניקוד דומה, ואז תבוא לבלוע עוד אחד. וחרה אף, וחרף. אבל זה חרו אף, זה לא ניקוד דומה בכלל. אתה חייב להגיד אף, אתה חייב להגיד חרו, לפי האשכנזים. אם הריף מזהיר, מה משמע? שהריף, המבטא שלו, לפני קרוב לאלף שנים, 900 שנה, כמו המבטא שלנו, הספרדים. הקמץ דומה לפתח. הבוכרים, או הפרסים, מה השמי, הם יודעים להבדיל קצת בין קמץ לפתח, אה? קמץ זה יותר תנועה כבדה, נכון? הפתח זה יותר ככה, מובלע יותר. אנחנו הצברים לא יודעים להבדיל. מרן, זכר צדיק לברכה, הוא היה מבדיל. זוכרים? היה יודע לעשות את הקמץ ואת הפתח. אנחנו לא בקיאים בזה. וכתב ספר החסידים, זה אחד מהראשונים, תשמעו טוב, הוא כותב, אדם שמתפלל וקורא קריאת שמע, במבטא של בני המדינה, אפילו שזה לא בשיא הדקדוק, זה לא מעכב, יוצא ידי חובה. למשל, אנחנו אומרים, ועשו להם ציצית. יש אומרים, לא, הדקדוק הנכון להגיד, עשו להם סיסית, לא ציצית. מרן אף פעם לא אמר סיסית, הוא אמר ציצית. אמר הרב סמך, מה צריך להגיד דקדוק? צריך להגיד מדוקדק. ספר החסידים, מי יחלוק עליו? שיבואו כל האחרונים, כל הדיקנים, שיבואו, איך ספר החסידים? כותב מפורש, אם מנהג המדינה, כל בני המדינה, ככה מדברים, והוא מדבר, מבטא של בני המדינה, הבנו, יוצא ידי חובה. אנחנו היום בני המדינה לא אומרים סיסית, אומרים ציצית, אומרים צדיק, לא סדיק, אומרים צדיק. עכשיו מי שרוצה להקפיד ולהגיד, אני יודע, שיבושם לו, שיקפיד. הבעיה שאחר כך הוא מוכיח את השני, וצועק על השני, אתה עושה שלא כהוגן, אתה לא יוצא ידי חובה. למה אתה לא יוצא ידי חובה? אתה עושה תבוא חפי עליון, מה אתה רוצה מאיתנו? אנחנו סוחים על ספר החסידים, הוא כותב מפורש, שמדם מנהג המדינה ככה. לכן אנחנו מקפידים הרבה להגיד את ההבדל בין קמץ לפתח. אבל הראיה מהריף, שקמץ ופתח, הניקוד שלהם דומה. מסכת ברכות לפניי, הפכתי אותה בסוף, הגעתי להגאות היעבץ. מי זה היעבץ? רבי יעקב בן צבי. זה היה בן של חכם צבי. חכם צבי היה רבי צבי אשכנזי. הוא היה אשכנזי. מה קרה לעצמו? חכם צבי. למה קורא חכם? היה אשכנזים, דרך אומרים הרב. הוא אשכנזי, מה זה הרב? פעם שאלו אותו. אתה אשכנזי, תגיד הרב צבי, מה זה חכם צבי? וכתוב, אוי לה לרבנות שמקברת בעליה, והחוכמה תחיה בעליה. לכן קראתי לעצמי חכם צבי, והחוכמה תחיה בעליה. היעבץ, זה היה הבן שלו. בהגאות של השס, מסכת ברכות, בדף מ"ז עמוד ב', כל אחד אחר כך יבדק ויראה, לא יסמוך עליי, כן? תסתכלו, תראו, שם הוא כותב, מכאן משמע, בדברי רש"י, שהמבטא של רש"י ז"ל, רש"י היה לפני קרוב ואלף שנים, נכון? רש"י היה צרפתי. הוא לא היה בספרד ולא היה בעיראק. הוא היה בצרפת. מכאן משמע שהמבטא של רש"י באות קמץ כמו המבטא של הספרדים. שקמץ דומה לפתח. זה כותב הגאון היעבץ, שגם הוא היה אשכנזי. כותב את זה על רש"י, שרש"י ככה היה המבטא שלו. אני פותח, מראה להם את זה. הוא ראש ישיבת ליקווד. מראה את זה לחבריו, אומרים ביניהם ביידיש, לא הבנתי מה, ומתפעלים, הנה, הנה הריף, הנה רש"י, אתה מחכה, תראה רמב״ם, מורה נבוכים, פרק סמך א', שם הוא כותב, יש הדנות של חול, והדנות של קודש, תקרא את כל הפרק ותבין, שאומרים נאי, ולא אומרים נוי, אני לא מה צריך להבדיל בין קודש לחול, שניהם אותו דבר, אלא משמע שזה שניהם, זה שונה, לפי אשכנזים זה שונה, זה נאי וזה נוי, משמע מהרמב״ם, שגם שם הקודש אומרים נאי, לא אומרים נוי. ולכן הוא מדבר, אז איך אנחנו עושים את ההבדלה בין קודש לבין חול. מי שיקרא את הרמב״ם, יראה שם את כל פרק סמך א', או סמך ב', ומורה נבוכים, יראה את כל המהלך. ותלהם עוד כמה ראיות. אמרתי לו לרבנים שמה, בוא הביא לכם ראיה מהתנאים. וואי וואי, מהתנאים. הביא לנו רשי, הביא לנו תוספות, הביא לנו עריף, רמב״ם. עכשיו תנאים? כן, תנאים, תשמעו. כולם ככה מקשיבים, יש שם 10 רבנים. גם הרב העיר שם, הספרדי, גם הוא שותק, שומע. אולי הוא לא ידע את זה. טוב, כולם שומעים. אומר, רבותיי, יש לנו פיוטי רבי אליעזר הקליר. מי זה רבי אליעזר הקליר? תוספות, מסכת חגיגה. בדף, י' ג' עמוד ב', כותבים שזה היה רבי אלעזר ברבי שמעון בר יוחאי. החידה כותב, לא ממש, הוא היה אחד מהגאונים. ניצוץ שרבי אלעזר בשמחה התעבר בו. כך כותב הרב חידה, על פי הקבלה. הצלח, הגאון הנודע ביהודה, רבי יחזקאל לנדו, לא הסכים עם זה, מה פתאום? הוא אומר, תוספות קודם מפורש, זה רבי אלעזר בשמחה, מה צריך להגיד ליצוץ או ניצוץ? זה כפשוטו, רבי אלעזר הקליר, זה התנא הקדוש רבי אלעזר ברבי שמעון בר יוחאי. יש לו עזרות לחג השבועות. שם כל הבתים, הכל בצורה מדויקת. כל דבר נגמר, בית אחד, הכל בחיריק. בית אחד, הכל בחולם. הוא לא מקפץ, פעם ככה, פעם ככה. הכל בצורה מסודרת. יש בית אחד, הכל גומר ופתח. אז באתי אל בית מעדני. עדני, אומרה למוני. לפי אשכנזים, זה לא חרוזים. אז באתי אל בית מעדני. עדני, אומרה למוני. זה נוי וזה נאי, זה לא חרוזים. איפה זה חרוזים? מה אתה רואה? שרבי אליעזר הקליר, התנא הקדוש, רבי אלעזר ברבי שמעון בר יוחאי, המבטא שלו היה כמו הספרדים, הוא היה עיראקי, כן? המבטא שלו היה כמו המבטא שלנו, לא כמו המבטא שלהם. הם רוצים להביא ראיה מרבנו בחי, פרשת וירא, שהוא כותב, הדקדקנים יודעים להבדיל בין קמץ לפתח. זה תנועה כבדה, זה תנועה יותר קלה. אני משמע שיש הבדל, קמץ לפתח. זה טען הסטייפלר, הוא בעיקר בניינו בנה על פי רבנו בחי. אבל עד לרבה, מי שהתבונן, זה ראיה לנו. מה זה דקדקנים? אצל אשכנזים, כל חסיד עם שטרי מיל יודע להגיד נוי. אז מה זה דקדקנים? כל אחד הדקדקנים משמע כמו אנחנו. מבטא דומה, רק מה הדקדקנים, הבוכרים, הפרסים הכבדים, יודעים להגיד את הנא ונא. יודעים, זה כבד יותר וזה פחות כבד. זה, לכן רבנו בחי מזהיר. אבל לא שזה כמו המבטא ששונה לגמרי, זה נהיה נוי וזה נהיה נאי. הגאון מווילנה, גם הוא סובר ככה, שהמבטא שלנו הספרדים, אומר הגאון מווילנה, זה המבטא הנכון, להגיד נאי, לא להגיד ברוך אתה עמו נוי. מי שאומר ברוך אתה עמו נוי, זה כאילו קורה, מזלזל ברבותיו, מזלזל בכל המסורת שלנו. יש בחורי ישיבות לומדים אצל אשכנזים, שיהיו בריאים. יש הרבה מה ללמוד מהאשכנזים, טוב מאוד, למה לא? אבל תיזהרו, אומרים תהיות שליח ציבור, תעשו כמו מנהגנו, ברוך אתה אמוני. אם המשגיח לא מסכים, תוותר, אל תהיה שליח הציבור. אפילו בתוך שנה. זה לא עיכובה תוך שנה. זה, המנהג הזה יצא מהרמה. ואחינו האשכנזים מקפדים מזה מאוד. שבתוך שנה מתפללים שליח ציבור, כל התפילות, אנחנו הספרדים לא יכולים. אחר כך נהיה צרודים, נתפלל כל התפילות כולם. לא נהגנו בזה. נהגנו קדיש, זה הכל קדיש ותורה. עושה משמעת הנפטר, ולא כל התפילות. אתה רוצה להתפלל שליח ציבור? בסדר, אף אחד המילתה. תעשה כמנהג של אבותיך, ברוך אתה אמוני, בוא תעשה מבטא של אשכנזים, תשתכנז, בשביל מה? תנזל בכבוד רבותיך, כאילו הרב עזרעתיך, הרב עקב עדס, הבן איש חי, כל רבותינו הקדמונים, גדולי עולם, הם לא ידעו, אתה פתאום יודע להגיד את המבטא הנכון, אסור ככה לעשות, אשכנזי אסור לו לשנות, וגם הספרדי אסור לו לשנות, כל אחד ואחד יחזיק ממנהג אבותיו, עד שבא משיח צדקנו. יבוא משיח צדקנו בקרוב, ואז יעשו כולם אגודה אחת. כולם כמו הספרדים יעשו, זה ודאי. אבל בינתיים אשכנזים עושים ככה, וספרדים אשכנזים. מי אמר לי? ברור ככה, מה זה?
לא יודעת, יש שאלה על הספר תורה. כנראה, יש חלק זוגים. יש כנראה, יש
גיבים. לא משנה. העיקר שהכתב יהיה טוב, עבר בדיקת מחשב, כן, ואני כאן מחשב, וזה כתב שלנו הספרדים, זה הטוב ביותר. אם יש ספר תורה אשכנזי, בדעבד, כשאין, מה פשוט דעבד, כשאין לך ספר תורה הספרדי, יוצאים מזה ידו חובה. כל הכתבים קשרים, כתב אשכנזי, כתב ספרדי, תימני, הכל קשר. אלא מה, כל אחד ואחד לכתחילה, בפרשת זכור, שזה דאורייתא, יעדל לשמוע ספר תורה שלו. היה בזמנו הגאון החזון איש, פאר הדור והדרו, הוא פסל את ספרי התורה שלנו הספרדים בהתחלה. למה? הוא ראה בספרי תורה שלנו כתוב צדיק, איך קודם צדיק? צורה כזו. היוד צריך להיות ישרה. כתוב יהודה בצורה הפוכה, לכאן, לצד ימין מגיע היהוד. הוא אומר, זה יהודה הפוכה, זה לא קשר. אנחנו והראו לו, שכתוב בזוהר הקדוש, כתוב צדיק עם יהודה הפוכה. אומר, זה נתפס אחרי שביתי צבי. הוא שינה את זה, שביתי צבי שינה את זה, ולכן לא לסמוך על זה. אנחנו מצאו את זוהר הקדוש לפני שביתי צבי. והראו לו לחזון איש, הנה, גם שם כתוב, יהודה הפוכה. אמר זה לפני בריאת העולם, הצדיק הזה, שהיה אותיות הפוכות. לא רצה לקבל. אמרו לו, כך כותב בספר שדה הארץ, רב מיוחס, לפני 250 שנה בערך הוא היה. היה רבה של ירושלים, היה אחד מגדולי הדורות שלנו. מי זה שדה הארץ? אני לא מכיר אותו. הוא כתב שדה הארץ, שהכתב של הספרדים קשר לאשכנזים, והכתב של האשכנזים קשר לספרדים. רמב"ן, מסכת מגילה, בדף A כותב, צריך להקפיד שלא יהיה בית כף או כף בית שלא יהיה, יחסים לב. או שכל עוד ועוד נראה בית, שזה צורה של בית, נראה שזה ה' ולא דבוק, שזה כמו חטא. צריך לשים לב לדברים האלו, זה הכל. אבל איך לכתוב את השין עם שפיץ למטה או עם רגל למטה? זה לא משנה. זה כשר וזה כשר. הנה, מרן לבית יוסף. הוא היה ספרדי. העתיק את סדר האותיות, צורת האותיות, בספר ברוך שאמר, שזה היה גאון אשכנזי, והעתיק אותיות אשכנזים, העתיק שין, שזה שפיץ, אנחנו לא עושים ככה. ומראה, אני בית הספר העתיק את זה. למה העתיק את זה? לא יכול לחפש סופר שיכתוב את האותיות לפי המנהג שלנו, הוא רצה לרמוז, לא משנה צורת הכתב. העיקר שיראה שזה שין, יראה שזה בית, יראה שזה כף. לכן כל צורות הכתב כשרות, כשרות בשבילנו. ואז, אתה יכול לקרוא בספר תורה גם של אשכנזי. וכן, הפוך, אשכנזי, יכול לקרוא בתוך הספר הספרדי. מה עורר החזון איש? עורר בגלל הצדיק, התחלה היה תקיף, שאסור לברך על ספר תורה ספרדי. ומי שעולה לספר תורה ספרדי מברך, לא עולה מחרב אמן. זה ברוכה לבטולה, זה ברוכה לבטלה, הברכה שלו. אחר כך בסוף יראו לו לחזון איש, יראו לו חתם סופר. הוא צדי ארץ, הוא לא מכיר. הוא לא הכיר הרבה רבנים ספרדים. הוא היה נמצא בבני ברק, בפולין, שם בליטה, איפה הוא לא ראה רבנים ספרדים. הוא הגיע לירושלים בשנת תף רש, כמדומני צדי ח', צדי ט', בערך הגיע לביקור בירושלים, פעם ראשונה. לפני כן, הוא לא רצה לבוא לירושלים, כי היה הרב קוק, הרב הראשי הראשון, הוא היה חי. הוא אמר, אני אבוא לירושלים, ואני לא אבקר אצל הרב קוק, זה פגיעה בכבוד התורה. זה הרב הראשי לישראל, ציבור גדול הולך אחריו, ואני לא אבוא, לא אבקר אותו, זה פגיעה בכבוד התורה. לא יתכף שאני אבוא ולא אבקר אותו. ואני אבוא ואני אבקר אותו, אני לא רוצה, כי יש לו מחלוקת איתו בהשקפה. בהלכה, הוא היה אומר מותר לו בספרים שלו בהלכה. גאון עצום. ובהשקפה, כולם יודעים, זה לא סוד, הוא חלק על ההשקפה שלו בצורה תקיפה מאוד. ואם אני אפגש איתו, מה יגידו? הנה, הגאון החזון איש, מסכים לדרך להשקפה של הרב קוק, והוא לא מסכים, הוא חולק על זה. לכן רבותיי, הוא נמנע מלבקר בירושלים. לא ביקר בכותל המערבי, זה לפני מלחמת השחרור. היה כותל בידינו, יכל לבוא לבקר, להתפלל שם, הוא לא רצה. כדי לא לפגוע בתלמיד חכם. תראו כמה הזהירות בתלמיד חכם שהוא חולק עליו. שחולק עליו בתקיפות במיני השקפה, אבל הוא תלמיד חכם. לא לפגוע בו, לכן הוא לא בא לירושלים. הרב קוק נפטר בשנת תפרש צדיה. כמדומני, שנה כזו נפטר, כמה זמן אחרי זה, אז החזון איש הגיע לירושלים, לכותל המערבי, יוצא מהכותל, אמרו לו, יש פה ישיבה ספרדית, ישיבת פורת יוסף, רק כן, אני רוצה שתיקחו אותי לישיבה הזו, אני אף פעם לא נפגשתי עם תלמידי חכמים ספרדים, אני רוצה להכיר, הוא נפגש בספרים, הוא ראה את הפוסקים שלנו, ודאי שראה את בית יוסף, פרי חדש, כל הפוסקים שלנו, אבל בדורות שלנו, דורות אחרונים, לא נפגשתי עם ספרדים, אני רוצה להכיר רב ספרדי. המדרגות של פורת יוסף היו גבוהות, הוא לא יכל להגיע. הביאו לו כיסא ללמטה, שמו אותו על הכיסא, הרימו אותו והביאו אותו לישיבה. מרן האבא, רני כפרד משכבו, הוא סיפר לי את זה, והוא אמר שהחזון איש שאל אותם שאלה בלימוד, והרב מרן ענה לו, והוא התווכח עם הרב, ובאו הרבנים, חבי צאן אבא שאול, ועוד אברכים, בחורים שם, הרב היה בחור. עוד לפני החתונה, היה בחור בפורת יוסף, והתווכח עם החזון איש. אמר לו ככה, אמר לו ככה. אחר כך דיברו ביניהם, החזון איש והגאון רבי עזרא עתיה. דיברו בלימוד ביניהם. כשהגדולים נפגשים ביניהם, הדברי תורה שלהם זה בראשי תיבות. גמרא פה, גמרא פה, כן, מספיק, מבינים מה, מה הכוונה. התוספות האלה, למטה שם, כותב ככה, מבינים כבר. דיברו בנים חצי שעה, חזרו שיצא בהתפעלות, הוא יצא בחוץ, הוא אומר, נפגשתי עם הרב עזרתי, גאון ספרדי, הסברותיו כסברות של הרשב"א. יודעים מזה הרשב"א. הרשב"א, בתוסף כותב עליו, ויורד דעה בסוף סימן, קופיון. הרשב"א היה אורו של עולם, ככה הוא מגדיר אותו. אמר שדם, הוא היה בן דורו, דור סמוך למרן. מיד אחרי מרן היה רמר שדם. הוא כותב, סברת הרשב"א שקולה בעיניי כסברת רוב הראשונים. בא החזון איש ומשווה כמעין, לא בדיוק, כן, ראשונים כמלאכים, אבל משווה מעין הסברות של הרשב"א, הכל בהיר, הכל ברור, כל הש"ס, עם הראשונים והאחרונים, פרוס נגד עיניו, התפעל מאוד. הוא לא הכיר, הביאו לו שדה הארץ, הרב בחום מיוחס, מי זה, הוא לא הכיר אותו. הוא כותב ספר תורה של צדיק הפוכה כשר, אני לא יכול לסמוך עליו, אני לא מכיר אותו. הביא לו חתם סופר, אותו אני מכיר. חתם סופר כותב שהכתיבה וליש, זו הכתיבה הספרדית, שצדיק הפוכה, כשר, גם לאשכנזים, כשר לכולם, זה כשר. אם ככה, חזמיש חזר והורה שמותר לברך על ספר תורה הספרדי, אסור להטיל מום בקודשים. אסור לומר למה שמסורת בעינינו, ספר תורה זה פסול. גם ספר תורה של התימנים, שיש שם לפעמים קרי כתיב, כל מיני שינויים, זה מנהג אבותיהם וידיהם. גם כן יש להם פסיקים, ספר תורה של התימנים, הם עושים פסיקים בברזל, לא בדיו. הם יש להם מנהג אבותיהם וידיהם, ודאי. לנו אסור חס ושלום לבוא ולפגוע בתימנים, לומר להם, הספר תורה שלכם פסול בשבילכם. מה אתה רוצה מאיתנו? זה מסורת אבותינו בידינו. יש פוסקים, חלוקת הפוסקים. אם כי רביד הזהב, היה מגדולי רבני תימן, הוא אסר את זה, פסל את זה. שכנגד זה רבנים אחרים שהתירו. לכן מנהג אבותיהם בידיהם. אנחנו נימנע, כי זה לא מנהג שלנו. לנו אין מנהג אבותינו בידינו בדבר הזה. אנחנו נימנע. אבל התימנים, מנהג אבותיהם בידיהם. כל אחד ואחד מנהג אבותיו בידיו. לכן אסור לנו הספרדים לבוא ולשנות את המבטא. אני מדגיש. כל אחד ואחד ינהג מנהג אבותיו. האשכנזים ויקבל ליבו בדרכי השם, הם יעשו מנהג אבותיהם בידיהם. יש ספר משפטי עוזיאל של הראשון לציון, הגאון הרב בציון מאיר חי עוזיאל. הוא היה גאון עצום. הוא היה רבו של מרן. הוא היה רבו של מרן, הוא היה מגיע כל חודש לישיבת פרת יוסף, לבחון את התלמידים ולהגיד להם שיעור. ומרן היה בתור נער צעיר, למד אצלו. הוא היה שקוע בלימוד, היה מתמיד, היה רב ראשי, אבל היה שקוע בלימוד, לא נפח להיות בטלן. בין הזמנים, בחופש, הולכים ללמוד, אנשים הולכים למלון כמה שבועיים, שלוש, הוא לקח איתו גמרא, סיים כל מסכת הבא בתרא, בין הזמנים, בחופש. הבא בתרא, לא לקח מסכת מגילה, מסכת תענית, מסכת קשה לקח. היה שקדן גדול, עצום, עצום ורב. הוא כותב תשובה ארוכה בעניין המפתעות, מפתעה ספרדי, מפתעה אשכנזי. ומסקנתו כמו שאמרתי, שכל אחד ואחד יישאר מנהג אבותיו בידו, ויגבל ללמוד בדרכי השם, לא לבוא ולזלזל במבטא. יש כאלה שחושבים שהמבטא שלנו הגיע מחנה יהודה, או משוק הכרמל, זה הגיע, ככה חושבים. צריכים לדעת, לא, מנהג אבותינו בידינו. עכשיו אתן לכם ראיות, רבי אליעזר הקליר, ראיה מפורשת. עוד, אומרים, צורמי שלא אכלנו, בריחו אמוני, כדבר אמוני. נכון? זה הפיוט, זה חרוזים. ברכו אמוני כדבר אמוני, לפי האשכנזים זה לא חרוזים. ברכו אמוני כדבר אמוינוי, זה לא חרוזים. רבותיי, זה פיוט קדמון, לפני למעלה מאלף שנים. לא חיבר אותו חבושה, זה לפני למעלה מאלף שנים הפיוט הזה. מה אתה רואה? שכבר אז, לפני אלף שנים, ככה היה מבטא שלנו הספרדים. ברכו אמוני כדבר אמוני, זה החרוזים. זה הקמץ דומה לעוד פתח, כמו שאמרנו. מי שיכול לדקדק, כמו הבוכרים, להבדיל ביניהם, טוב, תבוא על הברכה. אבל זה לא לעיכובה הדבר הזה. למה זה לא לעיכובה? כי ככה מנהג העולם, ככה מתבטאים. אז זה כן, פרשת זכור, כל אחד ישמע מתוך ספר תורה, ספר תורה מהודר, כמו שאמרתי, שיהיה כתב ספרדי לכתחילה, אשכנזים, כתב אשכנזי, כל אחד מנהג אבותיו בידו, צריכים לכבד. כל מנהג של העדה אחרת, כל אחד יכבד. אנחנו מכבדים את המנהגים שלהם, בוודאי גם הם מכבדים את המנהגים שלנו, כל אחד מנהג אבותיו בידו. מבטא ספרדי, ספר תורה ספרדי, זה דאורייתא, ויוצאים ידי חובה בספר תורה כזה. כמו שאמרתי, אם אפשר, ספר תורה שעבר בדיקת מחשב. אצל מרן, בבית כנסת של מרן, ברחוב הקבלן, כל הספר תורה שמה, שמה הרבה ספר תורה, לא יודע כמה, אבל שמה הרבה ראיתי פעם. כל הספר תורה שמה, כולם עברו בדיקת מחשב. מרן הקפיד, שכולם עברו בדיקת מחשב. טוב, זה לך תחילה. וכמו שאמרתי, זה לא לעיכובה. מי שאין לו כסף, אני מרות, תפרן, או בית כנסת שיש להם כמה ספר תורה שלא בדקו אותם חשב, אין להם כסף, זקנים, קושי מחזיקים את החשמל ואת המים, לא חייבים. לפי עיקר ההלכה, לא חייבים בדיקת מחשב. אבל זה רב חדמיתא, זה טוב יותר שיהיה בדיקת מחשב. יש איזה חידוש, אני אמשיך עוד קצת, יש חידוש שכתב אותו פשוט מנחת אלעזר של האדמו"ר ממונקאץ'. הוא היה אדמו"ר לפני 90 שנה, בערך משהו כזה, היה גאון עצום. אמרתי לכם כמה פעמים, יש אדמו"רים ויש אדמו"רים. יש אדמו"רים גאונים בתורה, כמו למשל, האדמו"ר מערלו, שהיה חמים ושנים, גאון עצום בתורה, כמו האדמו"ר מסוכוצ'וב, אבני נזר, כמו האדמו"ר מגור, שפת אמת, ועוד כמה אדמו"רים מגור, רב חסלטר, עוד כמה אדמו"רים. יש אדמו"רים שהם גאונים בתורה, אתה יודע, חכמים גדולים, כל המהם בתורה. ויש אדמו"רים שפחות, יותר חסידות, יותר צדקות, כל אחד לפי משהו. האדמו"ר ממונקאץ' היה גאון בתורה, אבל הוא היה תקיף. הוא כעס הרבה על הספרדים. יש ספר, מסעות ירושלים. ראיתי שהוא כותב שם שהוא כעס על הספרדים, למה הספרדים לא באים בתתווה בתמוז לקבר של אור החיים הקדוש? למה הם לא באים? זה היום לא ככה, היום גם הספרדים לא הולכים גם כן. לפני 90 שנה, 100 שנה, הספרדים לא היה באים, הוא היה מגיע ממונקאץ', הוא היה מגיע לארץ ישראל, לירושלים, היה מתעכב עד תדווה תמוז כדי להגיע לקבר של אורחיים הקדוש. והוא כותב, אתם יודעים למה הספרדים נביאים לקבר של אורחיים הקדוש? שהאורחיים הוא ראה על המצח של הספרדים העבירות שהם עשו, והם מתביישים ממנו, לכן לא באים לקבר של אורחיים הקדוש. כך הוא כותב. יש ספר, ויאמר מאיר, חבר אותו הגאון, רבי מאיר ועקנין, הוא היה רב של טבריה. הוא הכתיר את מרן, לראשון לציון, לרב ראשי תל אביב, הוא הכתיר את מרן, היה גאון עצום, מזקני הרבנים שהיה בדור הקודם. הוא ראה את הדברים האלו, כאב לו מאוד. מה זה, בגלל שראה על המצח, לכן הספרדים לא באים? מה פתאום? יש לו שוט, ויאמר מאיר. שם הוא עונה לו בתקיפות, הוא השיב לו בתקיפות רבה מאוד, עם כל הכבוד, שכבודו גדול בתורה ואדמו"ר. הספרדים לא באים בקבר של אורחיים הקדוש, לא בגלל זה. בגלל שהם יושבים לומדים, לא בטלנים. הוא צריך ללמוד תורה, צריך ללמוד. יושבים ועוסקים בתורה, מה צריך? תראו, מרן, זכר צדיק לברכה, הוא לא ראה את מירון עד שהיה בגיל 42. פעם ראשונה הוא ראה את מירון בגיל 42. לא יודע אם סיפרתי את זה פה, אבל אני אספר את זה בקיצור עוד הפעם. היה אחד, עליו השלום, חכם משה חי שרבני, כאן בשנים בדוד. הוא היה מארגן לפני 50 שנה בערך, 40 שנה. הוא היה מארגן... לוקח ביצים קשות, פיתות, כל מיני מאכלים, נוסעים סיום מסכת במירון, בסביבות ל"ג בעומר. ל"ג בעומר עצמו, שם הדוח הגדול, בסביבות, לפני, אחרי, לא יודע בדיוק, הולכים למירון. היה לוקח את החם בצאן אבא שאול, לוקח את החם יהודה צדקה, את החם יוסף עדס, ועוד כמה חכמים, החם אברהם אזולאי, החם יהושע עטיה, היה מונית של שבעה, ונוסעים. והנה, לילה קודם שהוא נוסע למירון, בא אליו הקף החיים בחלום. אמר לו, אתה, הרי הוא היה שונה מדוד. הוא היה מתעסק בעזרת נשים, שם היה עוסק את העבודה שלו, כמו שחי שרבני. קף החיים כתב את החיבור שלו, קף החיים, איפה הוא כתב את זה? כתב את זה בעזרת הנשים. זה חיבור נפלא, קף החיים, איזה חיבור יפה עשה לנו. כל פרט ופרט, אפילו אשכנזים מקנאים בנו, קוראים לזה כיף החיים. יש לכם את הכיף, יש לכם אתם, כל ההלכות כולם מצויים אצלכם. באותו מקום שכף החיים כתב את החיבור שלו, שם היה משה חי. אז בא אליו כף החיים בחלום. אתם נוסעים מחר עם החם בציון והרב צדקה, אתם נוסעים למירון, סיום מסכת, לא שווה שום דבר. לא תבוא עם החם עובדיה, לא שווה שום דבר. לך, תיקח אתך את החם עובדיה. קם בבוקר והנה חלום. בסדר, למחרת, בואו עם מונית, מונית של נשר של שבעה מקומות, היה שם החם בציון, הרב צדקה, חם יוסף עדס, חם יהושע עטיה. הם באו עברו דרך רחוב אלקנה, אני זוכר את זה, היינו קטנים, משה חי עלה לבית של מרן, כבוד הרב, אני חלמתי חלום אתמול בלילה, שכתוב צריך לבוא איתנו למירון. מה אתה חלמת חלום? אני צריך לזה ביטול תורה בשביל החלום שלך? תן לי ללמוד, מה אתה רוצה? אני כותב, אני לומד, מה ביטול תורה זה? אבל אני נוסע עם החם בציון, הרב צדקה, בסדר, הם נוהגים, נוהגים, אני לא נוהג, לא נוהג, אני כותב, לא רצה. הוא ירד, משה חי ירד לרכב, ואמר לאחיו בציון, לרב צדקה, רחם עובדיה לא רוצה, מתעקש, רק עם הקשנים, לא רוצה, לא רוצה לבוא. אני נראה נפייס אותו. רחם בציון ורסד, כאן אני זוכר, שניהם ירדו מהרכב, באו אצלנו לבית, מה קודם כותב עכשיו? היה לו בגילונות של זה. אני כותב תשובה בעניין זה וזה. תביא, תביא, כל דפים, רחם בציון, קח לדפים, בוא, בוא, בוא איתנו. כל הדרך מבטיח לך, נדבר איתך בנימוד כל הנושא הזה. אתה מבטיח לי? כן, מבטיח לך. ירדו למטה, בכל הנסיעה, אז שנוסעים לצפת, לפני 50 שנה, איזה, איך היה צריך לנסוע? הרבה זמן, לא כמו היום יש כביש 6, כביש 4, כל הכבישים שיש, אז לא היה הדברים האלו, צריך הרבה זמן לוקח. הדרך הזו נסיעה, כל הדרך דיברו בלב דברי תורה. חם בציון קורא מה אבא כותב, מתווכח איתו, ולככה נוסעים ונותנים בהלכה. ואז זה היה הפעם ראשונה שמרן היה במירון, שימו לב. הרב לא הגיע מעיראק בגיל 42, הגיע בגיל 4 מעיראק. הוא היה בירושלים כל השנים, ונסוע בן למירון, לא נסע. תורה למעלה מהכל. אם תשאל, תביא שמעון בר יוחאי, רבנו, מה יותר טוב? שנפסיק את הכולל, נהרוס את האווירה של הכולל, את האווירה של הישיבה, וניסע כמה שעות הלוך, שעות חזור עם כל הפקקים, ועשה ביטול תורה, הוא נלמד דף גמרא. מה יגיד לנו רשב"י? שמד דף גמרא תלמד, זה יותר עדיף מהכל. צערנו, היום בשנים האחרונות, קצת נהיה רפיון גם אצל הבני תורה, שהולכים למירון. מרן, שהיה, פתחנו את חזון עובדיה, חוד תוקף, היה אוסר. מי שיש לו חלקה, הרב היה אומר, אני מוכן לבוא, והרב היה מגיע. לשמעון הצדיק בצהריים, בפסקת צהריים, תביא את הילד הקטן, נעשה לך חלקה בשמעון הצדיק. ומרן היה מגיע, אני זוכר היה מגיע, היה חותך את החלקה בשמעון הצדיק, כדי למנוע ביטול תורה, שלא יסעו עד מירון ביטול תורה. מי הייתי? זה ביטול תורה דרבים, אחד שלא יכול ללמוד. יש מישהו חולה בבית שלו, או אשתו סובלת, כל מיני בעיות כאלו, זה הפר אותו. תכף רוצה להתפלל, לשפוך את ליבו. הרבנית הייתה חולה במצב קשה. ואני ביקשתי ממרן האבא, רוצים בישיבה לארגן אוטובוס ולנסוע לקברות צדיקים, להתפלל על הרבנית. אתה מנסה לנו לנסוע? כל דבר צריך רשות ממרן. מה? בשום פנים ואופן. אבל זה בשביל הרבנית. מה, כאילו הרב מתאכזר לרבנית? מה, ציני? לא. תלמד תורה ותגידו לפני הלימוד, זה לרפואת פלונית ולמה פלונית. זה הכל. גם פה, יש פה תפילת תורה, תלמדו תורה לרפואתה. תלמדו תורה להצלחה. למה צריך לנסוע עד שמה? לא הסכים. ולא נסענו לקברות צדיקים. למה? כי הרב ידע מה הערך של התורה. כשהוא היה רב ראשי לישראל, הכריחו אותו לבוא פעם אחת למירון, בל"ג בעומר, היה חצת ספר תורה משפחת אבו בצפת, ואז אבא הלך, הוא התחרט שהלך, אמר יותר, אני לא הולך שם יותר. גמרנו, איזה ביטול תורה זה, כל הנסיעה, הלוך, חזור. תראו מה זה מבט של גדול, איזה מבט יש לו. טוב, יש כאלו שיש להם מבט אחר. חסידים למשל, אוהבים ללכת רבה שם, בסדר, שיהיו בריאים. נדבר מה הקף של הרב, אני אומר. הקף של מרן זה תורה, תורה למעלה מהכל. זה, ויאמר מאיר, רבי מאיר ועקנין, הולך גם כן בקף של הרב. הוא אומר, מה אתה רוצה? תורה למעלה מהכל. יש דבר מעניין. כותב רבי יהודה החסיד בספר החסידים, שמרו טוב. מי שיש לו בעיר צדיק, והוא נוסע לצפת, נוסע לטבריה להתפלל בקבר צדיק אחר, הצדיקים שבעיר שלו, יש עליו קפדה. מה אתה נוסע שם? יש לך צדיק פה. אתה נוסע עד חוץ לארץ של צדיקים? יש לך פה צדיקים. יש קפדה של הצדיק. זה מבהיל. כך כותב רבי יהודה החסיד בצוואות שלו. יש בשו"ת בצל החוכמה של הרב שטרן, נפטר עליו השלום, היה אחד מגדולי רבני אמריקה. הוא כותב, לא שמענו ולא ראינו שאנשים מקפידים בדבר הזה. תושבי ירושלים, יש פה צדיקים בהר הזיתים, יש פה בסנדר מוחב, בסנדריה, יש צדיקים, יש, כן? אפילו אחי, נוסעים, נעשים בכל יום, נוסעים למירון, נוסעים לצפת, בין הזמנים, בחופש. אדם רוצה קצת לדברך, כן, לא באמצע הלימוד. נוסע, מעשים בכל יום. מה נענה על רבי החסיד? הוא כותב שיש קפדה של הצדיק. אז הוא מסביר את זה בצד החוכמה. הוא אומר, אם אני נוסע במיוחד לצדיק מסוים, לא, דרך אגב, אני נמצא בצפת, בוא נבקר את הצדיקים. דרך אגב, אתה עושה את זה, יש לך צדיק בירושלים. אתה הולך במקום אחר, קפדה של הצדיק הזה בירושלים. ואם אני נוסע במיוחד, אני עכשיו נוסע למירון, רבי שמעון בר יוחאי, נוסע לקבר מרן, מרן בית יוסף. נוסע במיוחד, אין קפדה בזה. כי צדיק, הוא יודע שהשני גם כן צדיק, נוסע על קבר של הצדיק, שהוא נמצא בדרך אגב בעיר, ואגב הולך לצדיק, פה יש קפדה. זה חידוש גדול של רבי יהודה החסיד. טוב, כל זה אני אומר, ענו לו לאדמו"ר מיונקאץ'. הוא תקף את הספרדים, למה הספרדים לא הולכים לקברות צדיקים? והוא חיים הקדוש, למה לא הולכים? ענה לו, מי מאיר מהקנין? ענה לו, מה אתה רוצה מהסעודים? הם יושבים וחושבים מתמידים, יושבים ועוסקים בתורה. טוב, אני חוזר, יש חידוש של אדמו"ר מונקאץ', הוא כותב, פרשת זכור צריך שיהיה בפה. זו גמרא מפורשת, מסכת מגילה, בדף י"ח עמוד ב', שם כתוב. כתוב, זכור, שעשה לך המלאק, לא תשכח. בסוף, כן, אני מדלג, לא תשכח. מה זה לא תשכח? זה שכחת הלב. מה זה זכור? מה, אני מקיים זכור, זה בפה. כי יש לך זכירה בלב. לא תשכח, זה בלב. מה זה זכור? זכור בפה. זאת אומרת, אדם צריך להגיד בפה את פרשת זכור, מתוך ספר תורה. בא, אומר אדמו"ר מונקאץ', הציבור שומע, שליח ציבור אומר, פרשת זכור. קורא, זכור אשר עשה לך עמלק, הוא אומר בפה. אבל הציבור שומעים, לא יוצאים ידי חובה. לכן כל אחד ואחד מהציבור צריך להגיד בפה את פרשת זכור. למה? כי צריך להגיד בפה, יש דין מיוחד. לא דבר לכל שומע כעוני, קידוש וכדומה. למה? שם אין דין מיוחד, פה יש דין מיוחד. צריך להגיד בפה, ולכן לא יוצאים ידי חובה. זה כותב אדמו"ר מונקאץ'. מרן, זכר צדיק לברכה, הביא את זה ביחווה דעת ודחה את דבריו. מרד רבה, זה מקרא תפה. צריך לקרוא פרשת זכור מתוך ספר תורה. הציבור ששומע פרשת זכור, ואם יקרא בפה, יגיד בבעל פה, או בעל פה מתוך חומש, לא יוצאים מדי חובה. צריך פרשת זכור בתוך ספר תורה, כתוב זאת זיכרון בספר. אז נכון שחסר לו בפה, לא בפה, אבל אם יגיד בחומש, יותר גרוע, מקלקל יותר. לכן, לשתוק. ומה שהקשה, אדמו"ר מונקאץ', איך יוצאים ידי חובה, פרשת זכור, צריך להגיד בפה? זה לא קושיה. שומע כעונה. כל הדינים שיש על האומר, על הקורא, זה עובר לשומע. זה פירוש שומע כעונה. ושם הגמרא למדה את זה, וקרא מלך יהודה, וכי יושעיהו מלך יהודה קרא, ולא שפן קרא. הגמרא הביאה פסוק מדברי הימים, כתוב מפורש, שויקראהו שפן לפני המלך. מה הפסוק אחר אומר? במלכים כתוב שמה, ויקראהו המלך. מה? אלא, מכאן הגמרא למדה, שומע כעונה. שאם אני שומע את הבן אדם, קוראים ויקרא המלך. המלך קרא את המספר. המלך קרא, שפן קרא. שומע כעונה, כאילו הוא קרא. מה זה אומר, שומע כעונה? שכל הדינים שיש לאומר, זה עובר לשומע. חזון איש, פאר הדור, הוא מגדיר את זה, אני חייב להדגיש, לפני כן חלקנו על החזון איש בעניין צדיק הפוכה. זו מחלוקת כדרכה של תורה, לשם שמיים. חס ושלום שלא יבוא שמים שלבוא לפגוע איזה פגיעה כלשהו בפאר הדור והדורו. שימו לב איך הרב כותב ביבי עומר על החזון איש. כותב עליו פאר הדור והדורו. הוא לא כותב את זה לא על הפרי חדש, לא על הפרי בגדים, לא על יעבץ, אף אחד לא כותב. על מי הוא כותב פאר הדור והדורו? על הגאון החזון איש. הרב מכבד, מעריך אותו מאוד, אבל הוא חלק עליו כדקה של תורה. ראשים ותוספות, רבי יוחנן וריש לקיש, חסר מחלוקות בהלכה, הרמב״ם והראב"ד, מרן והרמ"א, אז חלקנו עליו בהלכה, כן, אבל צריך לדעת, חזון איש, היה פאר והדור והדורו. הוא כותב, הגדרה שהוא שומע כעונה. מה זה הגדרה? התחברות השומע והמשמיע כאחד. וכל הדינים של השומע, של ההסלחה שלא אומר, זה עובר לשומע. הוא קרא מתוך ספר תורה, כאילו קראתי מתוך ספר תורה. הוא אמר בפה פרשת זכור, כאילו אמרתי בפה פרשת זכור. כל הדינים עובר אליי. לכן, מה שטען האדמו"ר מונקאץ', צריך בפה, בסדר, אמרתי בפה. איך אמרתי בפה? שליח ציבור אמר, כאילו שאני אמרתי. יש דבר דומה לזה, הגאון הרגצ'ובר, רבי יוסף רוז'ין, היה גאון עצום, חריף גדול. הרב ויינברג, רבי יחיאל ויינברג, בעל ספר שריד האש. היה גאון עצום, בחוץ לארץ. הוא, כשבא, כשהוא נפטר, הוא היה בחוץ לארץ שנפטר. את המיטה שלו, את הארון שלו, הביאו לארץ. ואני זוכר, היה לפני כמעט 50 שנה, היה ויכוח איפה לקבור אותו. חלק רצו לקבור אותו, היה שם שרי הממשלה של המפד"ל שהיו אז, רצו לקבור אותו בחלקה שהם רצו. והוא רצה לקבור אותו, הרב חזקאל סרנא, ראש ישיבת חברון, רצה לקבור אותו בסנהדריה, בית הקברות סנהדריה. והיה ויכוח. איפה יקחו אותו? אני זוכר שהגיעו לרחוב ירמיהו, היה צריך לפנות ימינה או שמאלה. שמאלה זה הר המנוחות, הר הרצל, הר המנוחות, והפוך, ימינה זה הר, ושמאלה סנהדריה. היה שם מאבק בצומת שם, הרב חזקאל סרנא הגיע שם, נתן הוראה לכל הבחורים של חברון, כולם, ימינה כולם. ירדו למטה וקברו אותו כאן בסנהדריה. היה ויכוח למי הוא שייך, איזה ציבור הוא שייך. כי הוא היה אדם גדול בתורה, היה כמה דברים שהוא פסק, טוב, זה לא הזמן. הוא כותב בסיר דאש, רבי חייל ונביק, שהיה גדול בתורה, הוא כותב שאנחנו לא פוסקים אף פעם כמו הריגצ'ובר. כך היה חריף הריגצ'ובר, כך היה גדול, לא ירדו חכמים בסוף דעתו. ולכן הלכה לא כמותו. אומר הריגצ'ובר, מביא אותו הרב זווין לספרו מועדים בהלכה. עשרת בני אמן, כותב ספר האשכול, צריכים להגיד את זה בנשימה אחת. להראות שיצא נשמתם כאחד, כל עשרת בני אמן. תלו אותם אחד אחרי שני, אבל יצא נשמתם כאחד. והציבור שומע את עשרת בני אמן, והשליח ציבור שומע את זה בנשימה אחת. והציבור הוא לא נושם נשימה אחת, הוא נושם כמה נשימות נושם. איך רוצים בדי חובה? מה תגידו? לעצור את הנשימה. כשהשליח ציבור קורא עשרת בני אמן, כולם עצור את הנשימה. זה לא יעזור. אין עניין לשמוע עשרת בנשימה אחת. יש עניין להגיד בנשימה אחת. לכן הוא כותב, צריכים כל הציבור להגיד עשרת בני אמן בנשימה אחת, יחד עם השליח ציבור. ואם לא, לא יוצאים מדי חובה של ספר האשכול. לכתחילה כמובן, לא יוצאים מדי חובה. מביא אותו הרב זווין. אבל מחילה מכבודו, דבריו תמוהים. שומע כעונה, כל הדינים שלו אומר, עובר לשומע. הקורא במגילה, הוא קרא במגילה בנשימה אחת עשרת בני אמן. השומע לא כאילו שמע בנשימה אחת, אלא כאילו קרא בנשימה אחת. לא יוצאים מדי חובה, תדע. כתוב, קראה על פה, לא יצא. מי שקראה מגילת אסתר, רוב עניין, רוב פרשה, קראה בעל פה, לא יצא ידי חובה. הציבור שומע, מקרא מגילה. אטו לכולם יש מגילה עם קלף? לא. יש לנו מגילה עם... לא לכולם יש מגילה עם קלף. זה מקשיב בתוך החומש. זה חומש, זה כמו בעל פה. אין אף כמינה. שומע את המגילה, זה שומע את זה בחומש. השליח ציבור קרא בתוך קלף. אוקיי, בסדר. מה עם הציבור? איך הציבור יוצא ידי חובה? קרא על פה, לא יצא ידי חובה. ככה מקשים. אלא מה? שומע כעונה. כל הדינים של הקורא עובר לשומע. אני קראתי מגילה שם מתוך הקלף, בקול רם. קראתי את זה, זה עובר לשומע. אז השומע כאילו קרא מתוך קלף. לא שמע מתוך קלף, לא יעזור שמע מתוך קלף. צריך לקרוא מתוך קלף. הוא כאילו קרא מתוך הקלף. אז גם לגבי עשרת בני אמן, כאילו קרא בתוך, קרא בנשימה אחת. אותו דבר, יש חידוש של הרב מבריסק. אותו דבר גם, כותב הזה כותב, בספר נתיבי עם. שניהם אותו כיוון כתבו. בקעת כהנים. יש שני כהנים, אחד מהם צרוד. נתן הרבה שיעורים, עד שהכל שלו נלך, נהיה צרוד. והוא עומד בסעד כפיים, עושה ככה בידיים, אומר לכהן שלידו, אני לא יכול להגיד את הכהנים. אני שומע כעונה. תגיד לברכך השם שמריך, אני שומע, שומע כעונה. יוצאים ידי חובה או לא? כותב הרב בית הלוי, עם אותו הרבה אחרונים, יש בספר אבי העזרי של הרב שך, מביא אותו, מפלפל בדבריו. הוא כותב, לא יוצאים ידי חובה. למה לא יוצאים ידי חובה? כי צריך שיהיה מו ואמרת אליהם, דין מיוחד בבקעת כהנים, להגיד בקול רם. אם נגיד בשלחש, מאבד את הדין הזה. יש דין, חוץ מלהגיד בבקעת כהנים, לומר את זה בקול רם, אמו ואמרת אליהם. לכן, לא יוצא מדי חובה, אין שומע כעונה בבקעת כהנים. לפי מה שאמרנו עכשיו, הלכה לא כדברי הרמי בריסק, בית הלוי. למה? כי כל הדינים שיש לאומר, זה עובר לשומע. הכהן האחד שיש לו קול חזק והוא אומר בקול רם, יברכך השם ישמריך, השומע, הכהן השני שומע את ברכת כהנים, כאילו הוא אמר ברכת כהנים וכאילו אמר את זה בקול רם. יש דיון הפוסקים, האם מועיל, יש ספר שבח פסח. הוא כותב, אני מסתפק, האם מועיל להגיד, והגעת לבנך על ידי שומע כעונה. אנחנו היינו הולכים אצל מרן, זכר צדיק לברכה, כל שנה בליל הסדר. כשהוא היה בכוחותיו, שהיה צעיר יותר, ליל הסדר שלו, זה היה נפלא. יושבים עד אחד בלילה, פלפלים, אוכלים את האפיקומן מהר, ואחר כך חושבים דברי תורה, גם בהלכה, אני מדבר חוק הפסח, לא רק דרשות, גם בהלכה אני מדבר איתנו, עד שעה מאוחרת. יושבים שעה בלילה. הוא היה קורא את ההגדה, ואת כל הפירושים הוא היה אומר לנו. כל בן מגיע מהילדים שלו. כל אחד ואחד רוצה לקיים והגעת לבנך. אנחנו נתבשים לדבר ליד הרב. מי יכול לפתוח את הפה ליד הרב? אז היינו שותקים. מי היה אומר את ההגדה של פסח, כל הפירושים? הרוב ככל, 90% ויותר, מרן היה אומר את הדברים האלו. איפה המצווה עלינו? מצווה דאורייתא, והגעת לבנך. אלא שומע כעונה. שמענו ממרן את כל סיפור יציאת מצרים, שומע כעונה, כאילו אמרנו לבן את כל סיפור יציאת מצרים. שבח פסח, הסתפק בדבר הזה. איך אפשר אדם יצא ידי חובה והיגתה לבנך בשביעה? הוא שמע והיגתה לבנך? איזה היגתה לבנך? צריך להגיד הפה, מה זה? בדיוק כמו פרשת זכור, כמו בקדקונים, אותו כיוון, נשימה אחת, אותו כיוון. הוא מסתפק בזה שבח פסח. הרב כותב בחזון עובדיה פשוט, נראה לו פשוט, שיוציא ידי חובה, שומע כעונה, גם במצוות, והיגתה לבנך. לכן, ככה הלכה. פרשת זכור, יוציא ידי חובה, קריאה בסוף התורה, מתוך ספר תורה, בפה, כל אחד ואחד מהציבור יוצא דוחבה, בשליח ציבור, כאילו קרא מתוך ספר תורה, וכאילו קרא אמר את זה בפיו. ועד הרבה, אם יגידו יחד עם השליח ציבור, זה גרע תפה. למה זה גרע תפה? כי אומרים את זה בתוך חובש, לא מתוך ספר תורה, גרע תפה. לכן יש לשתוק, לכוון, שיוצאים את דוחבה, ויוצאים בזה את דוחבה. ברוך ה' לעולם, אמן ואמן. מחנה ולקשר אמר. יתגדל ויתקדש שמי רבה בעלמא דיברה קירותי וימניך מלכותי ועצמך פרוקנה ויקרב ושיחה חי יכון וביום יכון וחיית יכון בית ישראל בעגלה בזמן קריב ואם הוא אמן